אז שיעור היום כ"ה לחודש חשבן, תשס"ז. ברשותכם, מרנן ורבותיי, נברך את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הזכות ללמוד בתורה הזאת. השיעור של היום לקוח מבית גנזי לרב לורי השליטה, וננסה לראות מה בנוגע לפרשת חיי שרה, ונראה שהדברים עמוקים מאוד. אנחנו נהפוך את כל הפרשה הזאת ונלביש אותה בעזרת השם לתוך מנגנון של 10 ספירות. אנחנו נראה איך החיים, הימים של הצדיקים, מתלבשים בתוך המנגנון של הספירות, או באופן אחר אפשר לומר איך הספירות מתלבשות על החיים של האבות. ויהיו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, כך אומר הפסוק. איתה במדרש רבה, המדרש מלמד אותנו על הפסוק הזה, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים, כך שנותם תמימים. בת כף כבת זין, כלומר, המדרש פה לא מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא יודע, זאת אומרת, יש לו קשר תמימי, כן, ידיעה זה הפנמה, עם השנים, עם הימים של התמימים. מי אלה התמימים? השלמים. בעברית תמים זה שלם. ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים, אותם אנשים, אותם בני אדם, כך שנותם תמימות, גם השנים שלהם, גם הזמן שלהם משתווה לנשמה שלהם. כלומר, אנחנו יודעים שיש בעולם הזה 3 רבדים, 3 קומות. קומה ראשונה נקראת עולם, קומה שנייה נקראת שנה, וקומה שלישית נקראת נפש. בחינת העולם היא המקום. בחינת השנה היא הזמן, ובחינת נפש זה האדם עם נשמתו. ואנחנו צריכים להשתדל בכל מקום ומקום, שתמיד כל דבר שאני עושה, כל דבר שקורה בעולם הזה, לדעת איך להלביש אותו בעולם שנה ונפש. מי נותן לנו את החוק הזה? ספר יצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, עליו השלום. הוא נותן לנו את החוקיות הזאת, שיש במציאות כולה תמיד 3 מימדים. ולכן, אם אני למשל נותן דוגמה עכשיו, מחפש שבת, אני צריך להבין ששבת לא קיימת רק בזמן, ולא רק יום אחד בשבוע, שהקדוש ברוך הוא קרא לו שבת. אני חייב לחפש את השבת של העולם, זאת אומרת של המקום, ואני חייב לחפש את השבת שבנפש. זאת אומרת, אני צריך לחפש שבת מבחינת נפש, זה צדיק, אני צריך לחפש לי צדיק, להיות קשור אליו. אני צריך לחפש לי שנה, זאת אומרת זמן של שבת, זה יום השבת. אבל יש גם בעולם ארץ ישראל. ולכן, ראינו בכמה מקומות שלמשל אדם צדיק נקרא בשם שבת. רבי שמעון בר יוחאי נקרא שבת. ארץ ישראל נקראת שבת. ושבת נקראת שבת. זו דוגמה אחת. בכל מקום, בכל נושא שאני מפתח, אני חייב לבדוק אם הנושא הזה עובד יפה בשלושתם. אם חסר לי אחד משלושתם, זאת אומרת יש בעיה, אין שלמות, שהרי כל הגילוי האלוקי בעולם הזה מתגלה במספר 3, על כן נקרא ישראל עם סגולה מלשון סגול, שזה 3 נקודות, זאת אומרת שהאלוהי כשהוא מתגלה בעולם שלנו, הוא מתגלה דרך המספר המשולש הזה, ולמדנו בזמנו שמשה רבנו הוא השלישי שבא בנים, לפניו יש את מרים ואת אהרון, והתורה ניתנה בחודש השלישי, ניסן אייר סיבן, והתורה היא עצמה משולשת, תורה נביאים כתובים, הכל במספר 3-3-3. והשבת היא משולשת, יש בה סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, על כן נקראת שין, שלושה קווים, בת. זאת אומרת שהשבת היא הבת של האיזון, של שין. כלומר, כל מה שאנחנו עושים זה במימד המשולש הזה. ולכן, האדם צריך להשוות את החיים שלו לימים שלו. זאת אומרת שאני צריך לדאוג בחיים שלי, שלא רק אני אהפוך להיות צדיק בחיי, זאת אומרת בנפש שלי, אלא אני צריך לקדש את הזמנים שלי, שגם הזמן שלי יהיה צדיק, ואני צריך שגם המקום שאני נמצא בו יהפוך להיות מקום של קודש. ברגע שבניתי את המנגנון הזה בכל המקומות, בכל הרבדים, אז אני יכול לומר שאני אדם תמים. תמים זאת אומרת שלם. תמים תהיה עם השם אלוהיך, שלם תהיה עם השם אלוהיך.
זאת אומרת, אין צדיק בגלות. אין שלמות.
לכן, אומר הזוהר הקדוש, שאי אפשר לקרוא, כן, לבן אדם, כן, שלא למד פנימיות התורה בשם רב. ואי אפשר להגדיר מדרגה עליונה של צדיק שלם, אלא אם כן, הוא עשה את מקומו ארץ ישראל. אז יש עוד בחינות כאלה, כן, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, איך אפשר לעשות מקום כזה בחול. אבל קיים דבר כזה. כמובן שהמקום המיוחד הוא כאן. אני חוזר, אומר המדרש פה דבר מעניין. כשם שהם תמימים, הם נפש. כך שנותם תמימים, גם הזמן שלהם צריך להיות תמים, ואתם רואים שגם הקדוש ברוך הוא מכוון אותם, לך לך, למקום שהוא תמים. מקום שלם, נפש שלמה וזמן שלם. וכך אומר המדרש, ואנחנו מכירים את המדרש הזה, בת 20, שרה, כן? בת 20 כמו בת 7. כן? למה? לנוי. מדרגה ראשונה. מה לנוי? יופי. זאת אומרת ששרה, בפשט בינתיים, כשהיא הייתה בת 20, היא הייתה נקייה ויפה כמו ילדה קטנה שהיא בת 7. ממשיך המדרש, בת קוף, זאת אומרת בת 100, כבת 20 שנה לחטא. כשהייתה בת 100, היא הייתה נקייה בנפש שלה כמו ילדה בת 20, שכבר הייתה יפה כמו ילדה בת 7. כלומר, אין לה חטאים. למה בגיל 20? עד גיל 20 הוא לא חייב מיטה בידי שמיים. בסדר? אין כרת. זאת אומרת שגיל 20 זה מעבר. אז אם אומרים לשרה שהיא בת 100 כמו בת 20, זאת אומרת שאף פעם בחיים שלה היא לא חטאה, היא לא יצאה מהמנגנון הנורמלי של היושב. כן? אני מזכיר לכם שהמושג חטא זה החטאה, זה להחטיא מטרה. כשאדם חוטא הוא מחטיא. היה צריך להיות בכיוון כזה והוא קצת ליד. המדרש הזה מאוד יפה, אבל אנחנו רוצים להבין לעזרת השם בפנימיות את הדברים, והנה, יש להבין עניין תמימות בשנים. מה זאת אומרת שנים שלמות? תמים בנפש, אני יכול להבין. אבל מה זה להיות תמים בשנים? יש דבר כזה? עד שאנחנו אומרים, ואברהם זקן בא בימים. התורה מעידה. מה זאת אומרת תמימות בשנים? תינח שהם תמימים בחייהם. אני יכול להבין שהצדיקים האלה כל החיים שלהם הם מנסים להיות שלמים וישרים ותמימים. על האדמות כשהם חיים על האדמה. אבל מהו תמימות בשנים? אתם מבינים את הבעייתיות פה. זה דבר שכאילו לא שייך לאדם, לכאורה. כלומר, יש את האדם ויש את הזמן שהוא חי בו. אז כשהאדם ישלם בזמן, אני מבין. אבל פה זה לא מה שכתוב במדרש. מי שלם? הזמן עצמו. כאילו לומר שיש השלכה של הצדקות של האדם על הזמן שהוא נמצא בו. חוץ מזה שהאדם הוא הופך להיות צדיק שלם, גם הזמן הופך להיות שלם. ראיתם פעם דבר כזה זמן צדיק? ראיתי צדיק בזמן, אבל זמן שהופך להיות צדיק לא ראיתי. או שכמו שהגדרנו פה, אם נחפש בזמן מה זה צדיק, מה זה תמים, איזה זמן נקרא תמים? שבת. כלומר, אני חייב לומר עכשיו ששרה אימנו כל החיים שלה היו בבחינת שבת. היא לא הייתה בחול, הכל היה קודש. לא שקיבלה את זה, היא עשתה שהחיים שהיא תהיה בהם, הזמנים יהפכו. איפה ששרה מגיעה, אפילו שזה יום ראשון בשבוע, זה הופך להיות שבת. כולם מרגישים אווירה כאילו אנחנו בשבת. כלומר, האדם כאן פועל על המזלות, על הזמן. וזה מה שקורה כשיש אדם גדול. כשאנחנו בנוכחות אדם גדול, צדיק, הזמן שאתה נמצא איתו הוא כאילו סוגריים בתוך הזמן שהופך להיות כאילו שבת. זאת אומרת, יש לו השפעה על הזמן שפתאום הכל נעצר מבחינת חול והפך למנגנון אחר שהוא קודש. אז פה שואל הרב, אנחנו חוזרים לשאלה, מהו תמימות בשנים? עוד מעט אנחנו ניכנס לפרטים, צריך ממש להיות מרוכז, כי אנחנו עכשיו נכנסים לכל מיני ספירות והכל, זה הולך להיות קצת מסובך, אבל לאט לאט בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יעזור לנו להצליח להבין. ולהלן, ואברהם זקן בא בימים. אז אנחנו רגילים לפרש את הפסוק הזה, אברהם זקן בא בימים. מה זאת אומרת אברהם זקן בא בימים? אתה יכול לתרגם לי את המילה הזאת בצרפתית, באנגלית? מה זאת אומרת? גם בעברית קשה להבין מה זאת אומרת. אלא שאני חייב לתרגם לפי לשון התורה. אם אברהם זקן, מה זה זקן? למדנו, זקן זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן, זקן זה חוכמה. אברהם קנה חוכמה, כל החיים שלו, ואברהם זקן, בא, מה זה בא? בא מלשון ביאה. זאת אומרת שיש לו זיווג, יש לו חיבור. עם מה? עם הימים. זאת אומרת שאברהם זקן, החוכמה שאברהם קונה כל ימיו, הוא בא, יש לו חיבור בימים. כלומר, הוא משפיע מהנפש על הזמן. כמו שהסברנו מקודם. והשם ברך את אברהם בכל. ואז יש ברכה. מה זה ברכה?
חיבור.
חיבור ושכפול. כלומר, כל פעם שאנחנו מברכים, ברך זה ברש כף. כלומר, 2, 2, 2. 222. לכן הבן הבכור הוא זה ש... עשה אותך שתיים. כלומר, הוא מביא אותך לריבוי. זה הברכה. 222. בכור. מה מאפשר לנו להתקדם בחיים? ברך. נכון, הברכיים חשובות. אם אתה קצת יותר מודרני, אז רכב. לא חשוב. זה אותו דבר. כלומר, כל הדברים האלה, זה דבר רוחני. הקרובים. כלומר, אני פה נמצא במדרגה, במנגנון שהוא משכפל את עצמו, משכפל את עצמו בלי סוף. במה הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם? בקול. מה זה בקול? בת. כן. רש"י מפרש, הייתה לו בת ושמה בקול. כלומר, זה פירוש אחד. אנחנו פה מנסים ללמוד לפי פנימיות הדברים, מה זה הבקול הזה? כמה זה בגימטריה בקול?
כל
52.
אתם יודעים מה זה 52? אם היינו צריכים לשים אותה פה, איפה זה? מלכות. מלכות נקראת שם בן. נכון? שם בית נול, שזה י' כ-ו' כבמילוי ההין. כן? אני לא יכול לכתוב את זה פה כדי לא למחוק את זה אחר כך, אבל זה בגימטריה 52. זאת אומרת, זה גם רשי, מה?
מילוי כפול.
כן, מילוי כפול. אני אכתוב את זה בלועזית כזאת. י' כ... אני כותב H. ו' כ'. כך אני יכול למחוק. כלומר, יש לי פה 10 ועוד 6, 16, ועוד 4, 20, 5 ועוד 5, 10, 6 ועוד 6, 12, 5 ועוד 5, 10. אז יש לי שם הוויה, י' כ' ו' שהוא בגימטריה 52. מה זה ה-52 האלה? זה פעמיים שם י' כ' ו'. עכשיו, זה הולך גם לפי רש"י. רש"י אומר שהייתה לו בת, המלכות נקראת בת. כלומר, רש"י נותן לנו רמז של קבלה, אומר הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם בקול, הוא נתן לו בת ששמה בקול. מה זה הבת ששמה בקול? זה המלכות, זאת אומרת שהוא נתן לאברהם אפשרות להתגלות. כי המדרגה הזאת שנקראת מלכות היא גילוי. לפני זה אין גילוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן ברכה לאברהם שיוכל לגלות את מה שהוא בפנים החוצה. זאת הברכה הכי גדולה. לא חשוב באיזה גיל, אם הגעת לשלב שאתה יכול לגלות את הפנימיות בחוץ, זאת אומרת, את ה-י' כ-ו' כ-26, גם בתוצאה עוד 26, אז אתה 52, זהו. ברוך השם. בנית מנגנון שהוא כמו מראה לקודשא בריחו בעולם הזה. ולכן אברהם נקרא פעמיים, אמרנו את זה כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא קורא לו, אברהם, אברהם. כלומר, מה שאברהם בפוטנציאל, מתגלה במלכות בגילוי. זה הכוח, זה כוח של עם ישראל. כוח של עם ישראל, כוח של כל עם ישראל. איפה הגרעין של כל עם ישראל? אברהם אביו. אז יש באברהם את הכוח לגלות מלכות. האם יבוא יום אחד משיח, איפה הוא היה? אצל אברהם. היה גנוז אצלו בשורש כבר. בסדר? אם לא, אברהם לא יכול לעשות את הפעולות. יש בו את הכל, את הבניין של המלכות. כלומר, יש באברהם מנגנון שמוציא ממנו גילוי מלכות התברך בעולם. בסדר? לא חשוב. איך? לא רק עם שרה, יש הרבה מדרגות, כן. וגם עשינו כי יצחק חי, עכשיו אנחנו, סליחה, אנחנו קפצתי קצת, דילקתי, אני חוזר. הקדוש ברוך הוא והשם ברך את אברהם בכל. משמע, גם כן, כללות שנותיו כבר היה בהם תמימות. אז אנחנו אומרים פה שהשנים של אברהם יש בהם תמימות, יש בהם שלמות. ואז היה בן 137 שנים. כלומר, עכשיו צריך לתפוס טוב, אנחנו נכנסים למספרים. הוא היה, כשקורה הדבר הזה, בין 137. 137, לא לשכוח את המספר הזה. כלומר, שזה נראה לנו, ויש להבין מספר שנים אלו. אני רוצה להבין מה זה השורש הזה. גם עשינו כי יצחק חי 180 שנה. אז אברהם היה בן 137, אבל הוא לא מת בן 137. 175. הוא נפטר בן 175. זה אברהם. יצחק נפטר בגיל 180. 180. יעקב נפטר בגיל 172. לא. בן כמה יעקב נפטר? טוב, נראה את זה עוד מעט. עוד מעט אנחנו נגיע ליעקב. שרה, לפני זה? 127. בסדר? גם מצינו כי יצחק חי 180 שנה. קופה. וגם אברהם אבינו עליו השלום היה צריך לחיות אותו דבר. אברהם היה צריך לחיות כמו יצחק. כי לא ייתכן שהאבא נפטר בגיל יותר צעיר מהבן. ככה זה בטבע של העולם. כלומר, כל בן, יש כלל כזה, כשהוא מגיע לגיל שאבא שלו נפטר, צריך להתחיל לדאוג. כי האבא בדרך כלל נותן את הזמנים של החיים. הדברים קצת השתבשו בזמנים שלנו, אבל... זה מה שאני אומר, הדברים השתבשו בזמנים שלנו, כן, אבל הטבע האמיתי של העולם הוא טבע כזה. זאת אומרת שמינימום, מינימום, אברהם היה צריך לחיות לפחות כמו הבן שלו, יצחק 180. למה הוא מת 5 שנים לפני? מה? יפה מאוד. כדי שלא יראה שעשיו יוצא לתרבות רעה. קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כל כך טוב, אני לא רוצה לעשות לך עכשיו צער, לראות איך הבן שלך מתקלקל. קשה לראות את הבן מתקלקל, נכון? אז הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם לפני. לולא, הנה, שנסתלק ב5 שנים קודם, כדי שלא יראה עשיו יוצא לתרבות רעה. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם לו 5 שנים מהחיים שלו. משמע יוצא, לפי מה שאנחנו רואים פה, שמספר 180, כן? זה הטופ. וכולם אין יותר ממנו, נכון? עוד מעט תראה גם יעקב לא יותר ממנו. זאת אומרת שמי הגיע למדרגה הכי גבוהה של הזמן? יצחק. כלומר, זה שלמות של תיקוד 180 שנה, זהו. שלמות, כן, חי, כפול 10.
כפול
100. כפול 10. אני מאמין לך. זה טוב. צריך או לא? כן, צריך. ואילו, בשרה, 127 שנים. זאת אומרת שיש לשרה 127. אז אנחנו עכשיו עשינו פה סדר קטן, עוד מעט נראה מה הולך פה. ונראה לבאר העניין על פי דברי האריזה. אי אפשר להתקדם בלי הארי הקדוש. הארי הקדוש נותן לנו פה מנגנון, תראו איזה יופי, איך האריזה מתלבש על כל העניין הזה, כן? ילד בגיל 30 ומשהו, כן? שעוד מעט מסביר לנו את הכל בתוך הספירות האלה. בליקוטי תורה הוא מסביר לנו, זה מספר שנעשרה, כלומר מספר של השנים של שרה מרמז על קומה שלמה. אני לא מבין, אתה אמרת לי ששלמו זה יצחק. איך אתה הגעת עכשיו לשרה שהיא 127 ואתה אומר לי שזה קומה שלמה? אומר האריזה על 100 שנה כלול מ-10, 100 שנה הוא הכסר. אנחנו יודעים שכתר זה מאות, נכון? אתם יודעים את הכללים האלה? יש מאות, עשרות, יחידות. כלומר, פה אנחנו במאות, פה אנחנו בעשרות, ופה אנחנו ביחידות. כלומר, 100 זה כתר. אז שרה יש לה 120 חוכמה ובינה. 20, כל אחד 10. ושבע, הנה שבע מדרגות. כלומר, שרה היא כל הספירות הכל שלם. אז מה זה איתך? סופרמן, איפה הוא הלך? יצא מהספירות כבר? אם כבר כל השלמות זה שרה 127, אני רואה שפה זה שלמות. כל הספירות, הכל. אז בוא נקרא את זה בטקסט. 100 שנה הוא הכתר, שהוא שורש 10 ספירות. שכל אחד כלול מ-10. זאת אומרת, למה הוא מאה פה? בגלל שהוא שורש לכולם. אז הוא חייב להיות המספר השלם, 100. 100 כולל כפול 10, כל אחד יש בו 10 ספירות. אתם יודעים שבכל ספירה וספירה יש 10 ספירות פרטיות שלה. לכן 10 כפול 10 זה 100. איפה אני יכול לראות את המאה הזה? פה, במקור, זה הראש. 20 שנה בחינת חוכמה ובינה, כל אחד כלול מ-10, ושבע שנים הם זין תחתונות שהן יחידות. שש שבע יחידות, קוראים לזה זון. מה זה זון? זכר, זה הבחינה של הזכר, אני פה שם את הזכר בתוך המרובע הזה, והנה הנקבה. זכר ונקבה, זון, זכר ונקבה. זה נקרא זון. שאינם פרצוף שלם מעצמם, לכן כל אחד הוא אחד. אחד, 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 אחד. ונראה שזה לא בתכלית הדיוק, כי פה אנחנו עוד יותר קטנים, אבל לא חשוב. ומשתקנו כל הקומה, נקראו שנים תמימות. עכשיו יש לי פירוש אחר. יש לי קומה של 10 ספירות. כלומר, המדרש פה מתייחס למה כשהוא אומר ששרה תקנה את הימים שלה, את השנים שלה. כלומר, הייתה לה קומה שלמה של כל הספירות. אני חייב למצוא רמז. כמה זה בגמטריה השנה? ספירה. בדיוק אותה גמטריה. שנה זה ספירה. זאת אומרת, שהמדרש אומר שהשנים של שרה הן תמימות, המדרש מתכוון לומר שהספירות של שרה שלמות, יש לה מנגנון מעולה. והנה, כל זה בשרה. מה זה שרה? זכר או נקבה? נקבה. מה אין לנקבה שיש לה זכר? אל תיפגעו, כן? זה לא במובן הפשוט. נתתי לכם כבר אמת. דעת. כתוב נשים דעתן קלה. לא צריך להבין את זה בפשט, זאת אומרת שהן לא צריכות את הדעת, לכן שמתי אותו פה בקטן. זאת אומרת ששרה היא נוקבה. אין לה דעת שיש לה זכר. בסדר? נו אז מה? והנה כל זה בשרה שהיא נוקבה ואין בה בחינת הדעת, אולם במי שיש לו בחינת הדעת צריך לתקן גם בחינה זו, ולכן השלימות הוא 127 ועוד כמה? עוד 10, כי גם זה 10, אנחנו עדיין בקומה של העשרות. זאת אומרת שאם זה היה זכר, הייתי צריך להגיע ל-137. מישהו הגיע פה ל-137? אברהם, כשכתוב, בינתיים הוא לא מת, הוא עדיין חי. אבל אומר לנו המדרש, ואנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כן? ואברהם זקן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל, באיזה גיל הוא היה? ב-137, זאת אומרת ששרה תקנה את כל הקומה של הנקבה, בלי דעת, 127, מעולה. אברהם תיקן 137 כי יש לו את הדעת, אז גם הוא מעולה. שניהם ממלאים את כל העשר ספירות בדיוק כמו שצריך. 100 שנה בחינת כתר, 30 שנה, כי עכשיו זה 30, זה לא 20, ועוד 7 שנים. 30 שנה בחינת חוכמה, בינה ודעת, ו7 שנים של זין תחתונות. עד כאן זה מובן? יש למישהו שאלה? בסדר, בינתיים. ובזה מבואר, האמור, ואברהם זקן בא בימים, שהיו שנים תמימות כמו בשרה, זאת אומרת שאברהם ושרה שניהם עושים את העבודה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מצפק. אולם, העניין שצריכים עוד להשלים עד 180. יש לנו פה 180, איך הוא הגיע לשם? כולם דברו מקסימום 137. אברהם ממשיך. אבל הדוגמה, הדוגמה, מי זה? יצחק, 180 שמה, קופה. זה לא מתבאר שמה במדרש. לא מתבאר, ועכשיו אנחנו נבאר את זה בעזרת השם. וגם בשרה מבואר, במגלי עמוקות, ספר קבלה, שהייתה צריכים לחיות, שהייתה צריכה לחיות, עוד. כלומר, שרה גם כן הייתה צריכה להמשיך לחיות, למרות שהיא השלימה את הכל כבר עכשיו. הייתה צריכה להמשיך לחיות, לולא שפרחה נשמתה, כלומר היא מתה באופן ספונטני מהר, כן? בגלל הקדע. ואם כן, אינו מבואר איך הם שנים תמימות. אז אנחנו לא מבינים. אם שרה הייתה צריכה לחיות יותר, אז היא לא השלימה. כי כשאתה משלים, לכאורה אתה צריך להתפלק. אז אם להשלים בשביל אישה זה 127, ובשביל גבר זה 137, מה אתה עושה אחר כך עד 175, עד 180? וכדי לבאר כל זה נקדים מאמר זוהר הקדוש. עכשיו אנחנו נכנסים לזוהר. מה אומר הזוהר הקדוש בתיקונים דף דלת עמוד ב'? בא הזוהר ומגלה לנו דבר נפלא. כן? אהה, דעיתה בחזל. מה שאומרים לנו חכמים, אומר לנו הזוהר הקדוש, כל האומר אמן יהא שמרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. כך אומר הזוהר הקדוש. מי שנמצא בבית כנסת, אומרים קדיש, והוא אומר, אמן יהא שמרבה מברך לעלם, מעלמי, עלמי, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת 40 שנה. כלומר, היה עליו גזר דין, והוא מבטל את זה. קוראים את זה. מה זה אומר? אומר הזוהר הקדוש, דאינון, מה זה ה-70 שנה האלה, גזר דין האלה הזה? דאינון 70 שנים, תסתכלו איפה הזוהר עכשיו הולך. הזוהר לא נשאר בממדים הפרטיים, ומיד הולך לכל הקוסמוס. דאינון 70 שנים בתר 1,200 שנים דהתחרב במקדשה. מה אומר פה הזוהר הקדוש? אחרי חורבן בית המקדש תספרו 1,200, כן? ו-70, כן? זה המספר. עין שנים בתר 1,200, כלומר 70 שנה אחרי 1,200, די התחרה במקדשה, מאז החורבן. מה קורה שם בתאריך הזה? 1,270 שנה אחרי החורבן, ואי דחשיב לו מי שבוטל לתמיד. והוא אומר, אני אתן לך עוד קצת רמז קטן, אפילו זה נכנס קצת לפה. זאת אומרת שאני חייב, לפני שנחרב בית המקדש, לפני שחרב, כמה שנים לפני שהוא חרב, הפסיקו לעשות קורבן תמיד? 20 שנה. זאת אומרת שהיה בית המקדש, עדיין לא חרב, אבל הפסיקו לעשות קורבן תמיד 20 שנה לפני החורבן. זאת אומרת שאני צריך להוסיף עוד 20 שנה פה, זאת אומרת להוסיף אותם פה.
למה זה תפסיק?
כי השכינה לא מסתלקת בבת אחת. השכינה מסתלקת לאט לאט. כמו אדם חולה, הוא לא מת בבת אחת, אפילו שזה מהיר לפעמים, אבל השכינה הולכת לומר שלום לכל האיברים, לאט לאט. לא, לא, לא,
לא.
אין, נגמר תמיד, אין קורבן תמיד. זאת אומרת, מה הם עושים שם בבית המקדש? זה שלב של כאילו עוד מעט הכל נגמר, ולא יודעים בדיוק מה קורה. מצב שמכינים אותם לגלות הארוכה. מה זה כל הסיפור הזה? מה אומר לנו פה הזוהר הקדוש? איפה נכנסנו? איפה היינו ואיפה נגענו עכשיו? שבוטל התמיד בגין שבדרגה שיעקב תליה קץ. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה? כי הקץ הוא במדרגה של יעקב. הקץ הוא במדרגה של יעקב, שבדרגה שיעקב או די יעקב תליה קץ דפורקנה. זאת אומרת, המשיח הגאולה תבוא בזמן שמתאים ליעקב. דדרגי אמת. למה? כי המדרגה של יעקב נקראת אמת. יעקב נקרא איש אמת, והיא המדרגה של הגאולה. אמת מארץ תצמח. את צמח דוד עבדך מארץ תצמיח. אותו דבר. הדאוד הכתיב, תיתן אמת ליעקב, דאי הוא סימן. אז מה זה אמת? אומר הזוהר הקדוש, זה סימן. אמת. 1,290. תראו איך הזוהר משחק עם המילים. אומר, אתה יודע מה זה אמת? זה 1,290. זאת אומרת שצריך לקרות משהו 1,290 שנה אחרי חורבן בית המקדש. זאת אומרת, אני פה באלף, מה שתבוא, כן? 290. אני אומר כמו ירושלמי, כן? מה אתה?
איפה אתה רואה?
מה?
אמת, איפה אתה רואה?
1290. ראשי תיבות. ככה אומר הזוהר הקדוש. מה הולך פה? צריך להבין את הזוהר, כן? אם כבר קשה לנו להבין את דברי אריזה, אריזה לוקח את הדברים שלו מאיפה? מהזוהר הקדוש. עיקר הלימוד של אריזה היה בזוהר. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הזוהר. כן, צריך לפתוח.
אבל מה היה ב-1200?
אז בוא נראה מה הולך פה, ונראה איך זה מתקשר בכלל השנים. אנחנו התחלנו בחיי שרה, ואנחנו פה בחיי העולם. אתם רואים מה היופי של הזוהר הקדוש? הוא אף פעם לא משאיר את הדברים ברובד הנמוך של בן אדם פרטי. הנה, פה הייתה שרה, פה יש אברהם, פה יש יצחק יעקב, אין שום בעיה. לא. כל זה סיפור החיים וסיפור כל העולם כולו. זה הכוח של הזוהר הקדוש. פתאום פותח לך הכל. אתה רואה את כל היקום, את כל הבריאה בתוך חיי שרה. זה לא סתם סיפור. זה נותן לנו קודם כל הרגשה כמה אנחנו גדולים. אנחנו לא מבינים בכלל. אנחנו אפילו חושבים, בסדר, שרה הייתה אישה גדולה מאוד. נכון? אנחנו חושבים את זה. גם זה אסור לומר. אתה לא מבין בכלל מה זה שרה. אתה לא מבין מה זה יצחק, אתה לא מבין מה זה אברהם. אתה חושב שזה איש קצת כמונו, אבל במדרגה גדולה מאוד. אתה מתאר לך איזה רב גדול, ואתה אומר, טוב, הוא קצת יותר ממנו. אתם יודעים איך קוראים לאברהם? ענק שבענקים. אתם יודעים מה זה ענק שבענקים? יש ענקים, ויש את הבוס. זה משהו שהוא
נשיא אתה בתוכנו.
כן, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אומרים לו, בני חטא. מה זה בני חטא? יש להם ראש כזה? בצורת חטא? מה זה בני חטא? מה זה חטא בעברית?
זה לא חטאים.
לא, זה לא חטא עם א', חטא ככה. ככה קוראים להם, נכון? מה זה חטא? מה זה בעברית חטא? פחד. נכון? יחטו מריביו. כן? ויהי כי חיטת אלוהים עלי הרים. זה נקרא פחד, זאת אומרת, בני חטא זה היה חרדים. חרדים זה הפחדנים. במובן האמיתי של המילה, לא פחדנים מהעולם. פחדנים, יראים, יראת השם. פחדנים, פחד, פחד השם, יראת השם. אם זה מעובד, זה הופך להיות פחד של כל דבר, חס ושלום. אבל בני חטא זה אנשים שמאמינים ופוחדים מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים לאברהם, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כברנו כבור את מתך. איפה אתה רוצה? אנחנו חוזרים. אמרתי לכם שהשיעור קצת מסובך, אל תירדמו. והנה, כוונת הדברים, עכשיו אנחנו נכנסים לדברי הזוהר. וכפי מה שמבואר בביאור הגר"א, כן, הגאון מבינה, על הזוהר. מה אומר הגאון מבינה על הזוהר הזה? כן, הגאון מבינה הלך לעשות את כל, הוא והמהר"ל עשו עבודה מאוד מאוד רצינית על כל המדרשים, המהר"ל במיוחד על כל המדרשים של הגמרא, והגאון מבינה, כן, כל מה שקשור לגאולה. כן, הגאון מבינה התעמק מאוד בנושא הזה שנקרא גאולה. מה אומר שם הזוהר? ומה הוא מסביר על דברי הזוהר? שקץ הגאולה הוא אחרי 1270 שנה. ואני הוספתי 20 בגלל הקורבן שבוטל. ואם נוסיף 20 שנה קודם החורבן, זה מה שהוא אומר פה, שבוטל התמיד, דהיינו 1290. זאת אומרת, אומר פה הגאון מבינה, הוא מסביר שהגאולה, קץ הגאולה, מתחיל בשנה הזאת. התחלת קץ הגאולה. בסדר? מה זה גאולה? אנחנו עכשיו בימות המשיח או לא?
כן.
איך אנחנו יודעים שאנחנו בימות המשיח? בגלל שכולם אומרים? אה? לא, 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 אני רוצה הלכה, לא סתם באוויר. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו יודעים אותו משיר? מה? הלכה.
שתנו דברה על העניין של מי שיבוא באחרית הימים או פרץ בבל, שאתה אמר שומת כי שזה יתרחש נדע. אז עכשיו אני פרץ.
אבל אני רוצה הלכה.
אין הלכה,
יש הלכה. אני מדריך אתכם, רמב"ם הוא היחיד שנותן הלכות על המשיח, נכון? רמב"ם, פרק 11 בהלכות מלכים, מה הוא אומר? אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שאיבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשעם ישראל חוזר לארצו והוא הופך להיות עצמאי, אנחנו כבר בימות המשיח. זה קרה? כן. יצאנו משאיבוד האומות, אנחנו בארצנו, אנחנו כבר בימות המשיח. לא אמרתי שכבר התגלה המשיח.
זה לא בדיוק, יש להם שעבוד מסוים.
בסדר, בסדר. אבל אנחנו יצאנו כבר. על כל פנים אנחנו עושים, כן, למרות מה שרואים בחוץ, מה שמעניין אותנו. נתעלו אם זה מעניין קצת אחרים, אבל אנחנו עושים מה שמעניין אותנו. כלומר, אנחנו כבר במצב של ימות המשיח. עוד לא הגיעה גאולה שלמה, אבל אנחנו כבר בהחלט בתוך. על כל פנים, פה יש תאריך, 1290, אומר הזוהר הקדוש, זה התחלה של קץ הגאולה. והנה, קץ זה נזכר בדניאל. קץ הגאולה, זאת אומרת, התחלת הקץ. התחלת הסוף. כי גם לסוף יש עובי.
אבל לא סוף של הגאולה.
לא. התחלת הסוף. אתה יודע מה זה התחלת הסוף?
הסיבוב האחרון.
יפה. אבל יש לו סיבוב. רק אנחנו בהתחלה של הסיבוב האחרון. הכל מדויק בדברי חכמים. אין מילה ככה סתם באוויר. הם לא אומרים לך, סוף הקץ. התחלת הקץ. אם אתה בולע מהר, היית בשיעור 5 דקות, אתה יוצא ואומר, הנה, ראינו שהקץ זה 1290. לא, אתה לא מדייק במילים. קץ זה נזכר בדניאל. כלומר, הזמן הזה, כן? הנקודה הזאת, הקוס הזה, כן. כן? נזכר בדניאל, אם כי, רק 1200. כלומר, בדניאל הוא אומר 1200. הזוהר מוסיף 90. הוא מבאר שם כי ה-70 שנים, או 90 או 70, אתם זוכרים, נכון? אני כותב את ה-70 פה, רק הוספנו 20 בגלל הביטול הקורבן. הוא מבאר שם כי ה-70 שנים הנוספים, מה זה? חבלי משיח. זאת אומרת, דניאל מסכים ב-100% עם הזוהר. הוא אומר, 1200 הכל מתחיל, רק יהיו 70 שנה של חבלי משיח. חבלי מלשון מחבלים, כן? חבלה. כלומר, יהיה לנו 70 שנה של חמאס, אינטיפאדה, כן, מה יש לנו עכשיו? גמרנו עם ה... עם עכשיו, מה יש לנו עכשיו עם החיזבאללה? עכשיו יש לנו חמאס, כן? כן, תלוי איפה אנחנו נמצאים, אבל לא חשוב, כל אלה חבלי משיח. ומי שעונה, עכשיו הוא אומר לך, אתה רוצה להיות שקט בזמן הזה? שלא יקרה לך כלום? מה צריך לעשות? כשאתה בבית כנסת, אתה אומר, אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, ינצל מ-70 שנה אלו. זאת אומרת, בשבילך תתחיל הגאולה ב-1290. אתם בסדר? עוד לא התחלנו
ב-1200,
סליחה. בינתיים הכל ברור, זה קצת מתמטיקה, אבל תראו מה הולך פה. קודם כל, לבנות שיעור כזה, מה הולך פה. זה חוכמה יש לרב. מה? הלוואי וזה היה, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו בונים מנגנון לראות מה קורה פה. עוד מעט נחזור, אל תדאגו, נחזור לעבוד. וחוץ מזה, לא נחזור רק לעבוד. מה שחשוב זה שנחזור לחיים שלנו. לא מעניין אותי להיכנס לבית כנסת מחר, ולתת במוצאי שבת, ואני אומר, טוב, חיים שרה, תפשין סלחוואי. מהדורה. חוזרת, הלוואי חדשה. כל שנה אתה קורא עוד פעם חיי שרה, עוד פעם זה, עוד פעם זה, את מה שבוע הבא תולדות, ברוך השם תולדות. עוד פעם קורא ועוד פעם קורא. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר, רוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים ריקים. כך הוא אומר, שם שמו. מפחיד. למה? כי הם מתעסקים שם רק ברובד הפשוט, לא בפנימיות. שלום תדיק. לא הבנתי כלום, תגיד לי אמא, לך. אוקיי, לא הבנתי כלום, אבל לא חשוב. אני מקווה שזה בסדר. יאיר, כשנכנסים אומרים שלום לאנשים. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתקדמים. אנחנו רוצים להבין מה זה נוגע לחיים שלנו כל הדברים האלה. חם לכם קצת? לא, בסדר? ונראה לומר, כוונת התיקונים בזמן זה. אני רוצה לדעת מה זה תיקוני זוהר. מה אומר לי עכשיו תיקוני זוהר? מה אומר לי פה התיקונים? מה זה הדבר הזה? וכן מה העניין עניית אמן יש שמרבה. עכשיו אנחנו נכנסנו לכמה נושאים באותו זמן. התחלנו ממקום, הלכנו לזוהר, עשנו לעוד מספרים, עכשיו אנחנו הולכים לאמן יש שמרבה. מה זה?
אבל השבעים שנה הזה זה מתאים לתקופה, גם המדינה הזו קמה לפני 58 שנה.
יפה מאוד. לכן רמזתי לכם בצורה מאוד גלויה, כן? שזה מחבלים, חבלי משיח, שזה כל זה. זאת אומרת, יש 70 שנה של בלגן כזה.
ברוך אתה אדוני, זה העולם
שאנחנו עוד אמן. על כל פנים, אפשר להוריד את ה-70 שנה האלה. על ידי אמן יהיה שמן רבה. אישר. אישר כוח. כמעט. זה הנה.
יהיה שמן רבה וברך לעלם אמן אמן. זה שבע. שבע.
כן.
זה האמן.
כן, כן, נכון. אבל אנחנו קוראים בכל כוחו. מה זה בכל כוחו?
28 מילים.
28 מילים. כך אומר רבי ישראל. צריך לומר, יש שמרבה עד בעלמה. כלומר, אתה אומר, יש שמרבה מברך, מעלה, מעלמי, עלמי, יתברך, 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 יתרונה, יתנסה, יתדה, יתעלה, יתעלה, שמה, תקושה, וריפו. לילה, מין, כל דרכתה, שירתה, תשבחתה, ונחמתה, דאמירה, בעלמה. 28. זה נקרא בכל כוחו, כף חץ. 28. מי שאומר עד בעלמה, זה לענות בצורה נכונה. אי אפשר להגיד אמן יש שמר הבא. מברך, זהו. כך אומר רבי משחי. לפי הסוד, צריך לענות עד בעלמה. לא מפריע, אתה לא חייב לטעוק. בכל כוחו, לא, עכשיו אנחנו תירשנו. כוחו זה כף חץ. 28. לא, לא, לא. בכל כוחו, בכל כף חץ
אותיות.
אסור לענות יותר גבוה, כמו שהוא אומר לך, ממי שמברך. יש אנשים עושים הכל בכל רם, גם עמידה. בלחש, בכל רם. והרי אנחנו רואים, אפילו ב... מי נתן לנו את העמידה, איך לעשות עמידה?
חנה.
כתוב, שפתיה נעות וקולה אינו נשמע. אז למה אתה מבלבל לי את המוח, אני לא יכול להתרכז בעמידה כל הזמן אתה מדבר. ומי שעונה, צריך לענות פחות גבוה ממי שאומר את הגדיש. מי שאומר את הגדיש לא צועק כמו משוגע. בדרך כלל הוא גם במדרגה שהוא אומר את זה בשקט. אז אתה צריך יותר נמוך ממנו. לא צריך לצעוק, לא צריך לשמוע אותך אפילו. אבל אתה אומר את ה-28 אותיות. מילים, סליחה. והנה, מספר 1270 הוא תיקון הקומה השלמה שנחרבה בעת החורבן. אומר, אני רוצה להבין עכשיו, מה זה 1290 או 1270? אומר, אתה יודע למה מתחילה קטע גאולה פה? כי זה מה שחרב בבית המקדש. כלומר, כמה מדרגות נחרבו בבית המקדש? 1270 או 90, לא חשוב. זה מה שנחרב בבית המקדש. אתה צריך לתקן 1290 מדרגות. כלומר, כל שנה מתקן מדרגה אחת. איך? כך אומר המערל, כך אומר הסליחה גם מבינה. על ידי ג' עבירות חמורות, מה עשה את חורבן בית המקדש? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. נכון? ואלף, תיקון הכתר. מה זה אלף? תיקון הכתר. אמרנו שכתר זה מאות, נכון? אז איך עכשיו פתאום זה הופך להיות אלף? מה? יש מספר יותר גבוה מאלף בתורה? האם יש מספר יותר גבוה מאלף בתורה? זה לא מספר. אין יותר מאלף בתורה. זה המספר הכי גדול שיש בתורה. כל השאר זה ריבוי, רבבות מלשון ריבוי. אלף, אלפי, אלפים, ורוב ריבי רבבות, טעמים הטובות. הכל אלף. אין אלף. אין יותר מאלף. אם אנחנו מתרגמים את זה לעולמות, איזה עולם זה? יש לנו מבחן בשתיים וחצי בלילה. אצילות. זאת אומרת, יותר גבוה מאצילות אפילו. בחוכמה זה אצילות. זה אדם קדמון. מה?
נכון.
אבל יש לנו פה חוכמה. חוכמה היא אצילות עצמה. זאת אומרת שיש מדרגה עליונה בתוך האצילות ויש את האצילות עצמה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז אנחנו באדם קדמון שם. עולם גבוה, לא חשוב עכשיו, לא ניכנס לקבלה. אבל זה עולם גבוה. העולם הזה הוא באמת אלף. כי הוא השורש להכל. אומר פה, אלף תיקון הכתר. אם שבפרטות האדם הוא מאה, הנה הוא אומר לי, יש בעיה, אמרת לי שהוא מאה מקודם. הוא אומר נכון, בפרטות אצל האדם זה מאה, אבל בכללות, פה אנחנו לא מדברים על האדם, אנחנו מדברים על בית המקדש פה. כלומר, מה שהיה מאה אצלך בשביל בית המקדש, כשאני מדבר על עולמות עכשיו, אני עולה לאלף כבר. בכללות כנסת ישראל הוא אלף, כי אני עכשיו מתעסק לא בנשמה הפרטית שלי, אלא בנשמת כנסת ישראל, שם אני מדבר על אלפים כבר. אז זה אלף. ומתיים, אז עכשיו אני, זה הופך להיות מאות, נכון? חוכמה ובינה, מתיים. ושבעים, מה שהיה אחד הופך להיות עשר, שבעים. זאת אומרת, זה בדיוק, בדיוק מה? הייתם צריכים לראות את זה. חיי שרה, אבל במימד של בית המקדש. כלומר, שרה חיה 127 שנים, וזה בעצם תיקון של כל זה, לא רק אצלה בפרטיות, אתה תוסיף רק אפס, כי אתה מדבר על כנסת ישראל פה. זאת אומרת, שרה זה תיקון העולם כולו. מתחילה הגאולה בדבר הזה. עוד לא דמרנו, עוד לא התחלנו בכלל. לאט לאט, לאט לאט. קודם כל כתוב חיי שרה. בסדר? לא מות שרה. הפרשה נקראת חיי שרה. אז לא לשקר. בסדר? מה שכתוב, כתוב. ואין כוונת הזוהר הקדוש דווקא על השנים. אז עכשיו תבינו טוב, כן, עכשיו אנחנו יוצאים קצת מהפשט. אני לא מדבר פה על שנים, על מה אני מדבר פה? על מדרגות, על אנרגיה. אני מדבר פה על מודעות פנימית. אומר הזוהר הקדוש, אין הכוונה על השנים, אלא על התיקון שצריכים לתקן קומה שלמה. מה שמעניין אותי פה זה ספירות, זה כל המדרגות שלי שבעולם. והנה מי שעונה אמן יש שמרבה בכל כוחו, לא צריך 70 שנים אלה של חבלי משיח. אז ב-1200 מספיק לו, שהרי אמן, מה זה אמן בגמטריה? הוא ייחוד הוויה אדנות, נכון? 91, שאני אומר אמן. זה 91 זה גמטריה. מה זה 91? זה שם י, כ, ו, כ, פלוס שם א, ד, נ, י. אני כותב את זה בלועזית, כן? י, כ, ו, כ זה 26, עדנות זה 65, ולחד 91. זאת אומרת שכשאני אומר אמן, אני עושה שילוב של הקדוש ברוך הוא עם עדנות כנסת ישראל. כל פעם שאני אומר אמן. ייחוד זון. וכן, יש אמר רבה מבואר בתוספות רש ברכות. התוספות אומר בהתחלה של מסכת ברכות. הכוונה יהה שם יותקה רבה. מה זה יהה שם רבה? אומרת הגמרא. איזה אותיות זאת? החוכמה?
יוד.
זאת יוד. ופה איזה עוד הבינה? ה של שם השם, אני לא כותב, אני כותב H. כן? זאת אומרת, זה יוד כ, וזה ו, כ, המלכות. יוד כ, ו, כ, זה הבניין של השם. כשאני אומר, אמן יהה שמי רבה, מה אומרים התוספות בהתחלה של מסכת ברכות? שם מדובר על הענייה הזאת של הקדיש. אמן יהה שמי של יוד כ. רבה, מה זה רבה? גדול, זאת אומרת שאני צריך להשלים אותו לבקה. שיהיה השם שלם. אם משהו לא מובן, תגידו לי עכשיו. בסדר? הכל מובן. אני מנסה לדבר כמו ילד קטן כדי שתבינו. את לא מבינה מה זה התחלה של סוף הגאולה. אם אנחנו אומרים שכל המספרים האלה, כן? זה עניין של תיקון. למה חרב בית המקדש? כנראה שכל החורבן שלו, אם אני נכנס לתוך החורבן של בית המקדש, כמה מדרגות השתבשו שם? 1200 מדרגות. ברגע שאני מגיע לשנת 1200, יש לי הקבלה, וזה אומר שהתחלתי את התיקון שלי. כלומר, עכשיו נגמר העניין של החורבן, עידן החורבן נגמר, ומתחיל עידן הבניין מחדש. זה פשוט. נמצא. כי כל שנה משלימה, משלמת, כן, למשל, כשלא חז ושלום לא שמרנו שנת שמיטה, אז מה קורה?
מוסיפים.
לא, אז הארץ, כן, ותרצה הארץ את שבתותיה. כלומר, כמה שמיטות לא שמרנו? 70. ולכן יצאנו 70 שנה לגלות. אותו דבר. איזה גלות הייתה של 70 שנה? בבל. למה 70 שנה? בגלל שלא שמרנו שנת שמיטה 70 פעמים. אז כל שנה אומרת, אני עכשיו חייבת שיחזירו לי את הכסף. אתם צריכים לשלם על זה. 70 שנה, 70 שמיטות לא שמרתם? אני האדמה עכשיו שובטת. אתם לא יכולים להיות אצלי. 70 שנה בחוץ. בבקשה, גלות. איך אתה תתוב? זאת אומרת, כל שנה אנחנו רואים שזה ספירה, כן? שנה בגמטריה ספירה.
איזה 70 שמיטות?
מה? שמיטות. שמיטות שלא שמרו ישראל בזמן שלפני. כן? לא שמרו את השמיטה כהלכתה. לא שבתו בארץ. הארץ לא שבתה. יש שאלה. יש שאלה, אין שאלה. ממשיכים. נמצא באלף שנים מתקנים קוצו של יהוד. אז כמה צריך שנים כדי לתקן קוצו של יוד? זאת אומרת, אדם קדמון. כי זה יוד, נכון? זה קוצו של יוד. כמה שנים צריך כדי לתקן את הכתר? אלף שנה. כדי לתקן, אמן, חוכמה ובינה, כמה צריך? 200 שנה, יוד כ. ו-70 שנה כדי לתקן את זו. אני שואל אתכם עכשיו שאלה. איפה אנחנו נמצאים היום בזמן? בחוכמה, בבינה, בכתר, בזכר, בנקבה, איפה אנחנו? אנחנו בזום. אני לא יודע איפה, אנחנו בזום. זאת אומרת שאנחנו מתקנים עכשיו כמה זמן? 70 שנה. חוזר לבשמה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בחלק הזה של השם. רבקי. אנחנו באזור הזה בגלל שכבר חזרנו לארצנו. חזרנו לארצנו, זאת אומרת שכבר התכפר העוון שהוציא אותנו לגלות. לא חשוב אם גמרנו או לא גמרנו. יצאנו לגלות, נכון? זה היה הביטוי של העונש. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל, המחזיר שכינתו לציון, מה זה אומר? שתיקנו, הזמן עבר עכשיו, מה צריך להתחיל עכשיו? לתקן. זאת אומרת, שגמרנו את המדרגות העליונות, אנחנו עכשיו במדרגות התחתונות. כמה זמן זה התיקון? 70 שנה. זאת אומרת שקרוב מאוד.
קרוב.
קרוב. כמה זמן כבר חזרנו לארצנו?
הרבה
יותר. כמה? 58 שנה. באמת, מבחינת... אני חוזר למה? לשיבוד מלכויות. לא חזרנו כפרטים.
כפרטים זה יותר.
יותר, נכון? אתה צודק? כפרטים חזרנו לפני הרבה זמן, לפני 120 שנה, יותר אפילו.
הכרזת העצמאות.
הכרזת העצמאות, כן, של מדינת ישראל, זה כנראה חלק מהגאולה, שזה לא מוצא חן בעיני כמה אנשים. אבל זאת האמת, אין מה לעשות.
ראינו פעם, אני זוכר טוב, שגאולות לא צריכה להיות יותר מ-70 שנה.
נראה, אני לא... תביא לי את המקור. לא זוכר את המקור הזה.
אתה המחקר
הזה. בסדר, אני...
על
חורבן בית המקדש.
לא זוכר את המקור. תביא לי את המקור, לא זוכר.
אנחנו בסוף.
לכן אומרים לנו חכמים שאנחנו בדור הגאולה. לא סתם אנשים של היום, הגדולים של היום, כן? הצדיק אומר לנו, כן, שיהיה בריא ושלם. שאנחנו בדור של גאולה ובעזרת השם אנחנו נראה את הגאולה. זה לא סתם. כלומר, אנחנו 70 שנה לתיקון זון. מה זה זון? וסקט. הוא אומר את זה וסקט, הנה, וסקט. ותיקון זה צריך להיות על ידי שאיבוד קשה של חבלי משיח. כלומר, מה יהיה בזמן הזה של הוסקט? תחבלים, חבלי משיח. אל תדאג, זה חלק מהבניין. תדאג כי זה בלגן, צריך לתקן, אבל זה חלק מהעניין הזה. זה נקרא חבלי משיח. מעניין איך חכמים בחרו דווקא במילה הזאת, ואנחנו קוראים לדבר הזה מחבלים. אף אחד לא שם לב.
אני חושב נקרא כמו חבלים.
יפה מאוד. תעלה השנים. אבל מה? אתה היא אומרת שאחר כך זה ישיר פה הם יברקו אותנו מהחדר הזה כי אנחנו פה בספרייה אתה אשם בחוץ כי זה משאיר להרבה זמן רעד דוד אתה לא חייב יש עוד מעט אנחנו גומרים עובר מהר. טוב. ותיקון זה צריך להיות על ידי שאיבוד קשה של חבלי משיח. אבל העונה, אמן יש שמרבה בכל כוחו. הרי מתקן בזה, זין תחתונות. זאת אומרת שאם היינו עכשיו יוצאים ואומרים לכולם, טענו אמן יש שמרבה בכוונה גדולה, היינו... מורידים הרבה 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 עניינים של מחבלים. אתה צריך להבין, כן, מה זה אומר. וממילא אינו צריך גזר דין של 70 שנה, לא צריך כל כך הרבה. והנה, עניין ג' בחינות אלו הוא כמו אילן. אומר פה הרב דבר מעניין, למה הדבר הזה דומה?
איזה רב?
הרב לוריה.
אבל פה כתוב... בביאור הגרא.
כן, פה זה ביאור הגרא, הוא מביא את ביאור הגרא על הזוהר.
זה מי חיבר את כל זה?
אני אומר, הרב לוריה. הרב לוריה מחבר.
הרב לוריה, לא
הקטן. לא, הנכד הקטן שלו.
הבנתי.
בסדר?
לא, כי אני...
כן, כן, הבנתי את הבעייתיות, כן. חשבת שזה הרב לוריה עצמו. כן, נכון. זה דומה לו. והנה, עניין ג' בחינות אלו, הוא כמו אילן. דוד, זה דומה לאילן, לעץ. למה הוא אומר אילן? זה לא עץ.
הוא עושה שווה עם האדם?
לא, בגלל שאילן זה גם כן בגמטריה זאת אומרת, הוא אומר, הכל פה זה חיבור. זה דומה לאילן של פירות, שיש בו ג' חלקים. מה יש בעץ? שלושה חלקים. יש שורש, ענף ופרי. נכון? שורשים, ענפים ופירות. הכתר הוא השורש. חוכמה ודינה זה העץ והענפים שלו. וזון, זאת אומרת, החלק החיצוני, המעשה עם המידות אהבה ויראה, וכלל ישראל, קודם החורבן, עקרו באבונותיהם כל העילן הקדוש. זאת אומרת, מה זה אחר כך? זון, זה הפירות. בני ישראל. אז יש לנו כתר, שזה השורש, פה יש לנו את הענפים, ופה זה הפירות. ומה עשו ישראל שיצאנו לגלות, לצערנו? לקחנו את כל העץ מהשורש עם הענפים והפירות ועקרנו אותו מן המקום. שם ירחם. דומה לגוש קטיף. כן? מה? זה עץ הפוך. נכון. נכון, זה עץ הפוך. עוד מעט אנחנו נתייחס לשאלה שלך. צודקת. ולכן היו צריכים דניין מחודש. צריך לבנות עוד פעם הכל מחדש. כלומר, יגידו יום אחד, התבלבלנו, צריך לחזור, יעזור. ואומרים את זה כבר, נכון?
כן.
מעניין. רצו ושוב?
תבין, לא רק אומרים, תבין.
רק זה בושה לומר, התבלבלנו, טעינו, עשינו שטויות, מסכנים היהודים, סתם. אז לאט לאט, לאט לאט, עד שיבוא מישהו ויגיד, אני אמיץ. כן, למה אתה אמיץ? וצריך לחזור. עשיתי טעות. טמבל. שנתיים עשית טעות, אבל עכשיו אתה אמיץ פתאום. כן, לא חשוב. חזק וברוך, יאללה, בוא נלך. נבנה מחדש. אין בעיה. אבל זה יהיה, כן? חייב להיות.
אבל
לאט לאט. לכן היו צריכים בניין מחודש. אין מה לעשות. כל פעם שאתה שובר משהו, אתה צריך לשבור ולבנות מחדש. והסובר שצריך לחשוב עוד 20 שנה שבוטל התמיד, כלומר מי שאומר שצריך להוסיף גם את ה-20 שלפני, הרמז על הקרקע, מה זה שם? זה עוד משהו בעץ. זה הקרקע שמסביב. הבנתם? הוא מוסיף 20 שנה לא רק על השורש, על הענפים ועל הפירות, אלא גם על האדמה שמסביב לעץ. זה עוד 20 שנה תוסיף, שהאילן ושורשו עומדים בו. גם כן.
קרקע והמקום.
בדיוק, והמקום. כשאתה לוקח עץ, עוקר עץ, אם זה עץ פרי, אסור לנו לעקור אותו, נכון? אסור לעקור עצי פרי. יש הלכה. עכשיו, אם אתה רוצה לקנות זית, שהוא בן 400 שנה, הוא יפה, אתה רוצה לקנות אותו, אז מה עושים? לוקחים אותו עם האדמה מסביב. זאת אומרת שהטרקטור מוריד גוש אדמה שמן מסביב, והוא עם האדמה שלו, אז הוא נקרא עשירה. ואז אתה שותל אותו במקום שאתה רוצה. בסדר? אנחנו יוצאים עם האדמה. כמו אלה שהלכו מהגוש, מסכנים, היו תקועים שם ומרימים אותם בכוח. וזה מרמז קורבן תמיד. למה זה מרמז על קורבן תמיד, ה-20 האלה? כי מה זה הקורבן תמיד? מזבח אדמה תעשה לי. לא תבנה את הנגזית. מזבח אדמה. קורבן תמיד כמו שכתוב, הארץ לעולם עומדת. אבל אני צריך להוסיף 20 שנה. בוא נעבור למהירות היותר גבוהה עכשיו. והנה, אצל הצדיקים שיורדים לעולם הזה בבחינת ירידה בסולם המוצב ארצה. זה בשביל לחמור. הצדיקים יורדים לעולם הזה עם סולם מוצב ארצה. סדר התיקון הוא בחינת שורש ואחר כך ענפים. זאת אומרת הפוך. נכון? אנחנו פה בעץ הפוך מהעליונים. כלומר, בעליונים, אם אני מסתכל למשל פה, איך העץ הזה דומה? בספירות ככה. זה השורשים, זה הגזע, זה הענפים, ואלו הפירות. אבל בעולם הזה, כשצדיק יורד לעולם הזה, אני כשאני מתחיל לעבוד, השורשים שלי למטה, ואני עולה לאט לאט, והעץ שלי הפוך. זה כאילו מראה בין העץ העליון לבין העץ התחתון. סדר התיקון הוא בחינת שורש. ואחר כך הענפים, ואחר כך בחינת הפירות, ולאחר שגמרו תיקון זה, צריכים לעלות בחזרה בסולם העולה בית אל. והנה הכלל הוא בכתבים, כי כל עלייה הוא בשם ממבט. מה זה עלייה? שמעתם על המושג הזה שם ממבט? כל פעם שעולים מעולם לעולם, אנחנו חייבים לעבור, אני לא עכשיו אפתח את זה, כי זה שיעור ארוך בפני עצמו, בדרך שם ממבט. למשל, אני נותן לכם דוגמה, בלי שניכנס לזה, הקדיש הוא שם ממבט. זה סוד, אנחנו לא יודעים את זה. אבל הכל בנוי ב-42 מדרגות. זאת אומרת, שכדי לעלות, כשהצדיק ירד לעולם הזה, וכדי לעלות, הוא חייב לעבור דרך מדרגה שנקראת שם 42, שם ממבט. זה כמו מעלית רוחנית.
מתחיל את מעניין פה.
אם נוסיף 42 שנה, לכל מיני מדרגות פה, לאן נגיע? כולם יגיעו ל-180. מעניין? כלומר, התיקון חוזר ל-180, לשלמות.
43,
לאט לאט. 42, יש גם כולל, מה שנקרא כולל בקבלה, זאת אומרת, כל הבניין. זה מוסיף אחד. זה לא אחד באמת, זה הכל שכלול בו. ואם כן, הרי, אחרי 137 שנים, מי זה 137? אברהם אבינו, שאמרו לו, ברך בכל. צריכים עוד 42 שנים לעלייה בחזרה למקומם, ובזה מעלים מים נוקבים. כלומר, אתה עולה בחזרה לעולמות העליונים, אתה מעלה את הכל, כל הבירורים שלך מהעולם הזה, ויחד זה 180 שנים בתוספת שנה שכולל שניהם. וזהו השלמות אצל הצדיקים. זאת אומרת שאברהם אבינו מסודר, ברוך השם, כשהוא היה בגיל 130, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא כבר שלם, אומר לו, עכשיו תתחיל לעלות. כמה זמן הוא צריך לעלות? שם מבית. 137 פלוס 42 ופלוס הכולל 180. יפה מאוד, הצלחת אברהם אבינו, הבא בתור. לכן יצחק אבינו, כמה הוא חי יצחק?
180.
הוא 180 ישר. וכן היה צריך לחיות אברהם אבינו, כלומר אברהם אבינו היה צריך לחיות 180. רק הורידו לו, אמרנו, בגלל שלא יראה את
עשיו,
את הצער של עשיו. אלא מחמד שלא יראה עשיו יופה לתרבות רעה, נסתלק קודם. עכשיו שרה, מה קורה עם שרה? תראו איך אנחנו חוזים לחשבונות עכשיו. גם שרה אמנם כך צריכה עכשיו ממבט, בוא נוסיף לשרה ממבט, 127 ועוד 42, כמה זה?
169.
60, 169, נכון? להעלות הכל בחזרה. אבל, מה קרה לה? היא גם צריכה לעלות, נכון? אבל כשאדם נפטר בצורה כזאת של מסירות נפש, מה קורה לו? הוא לא צריך שם ממבט. זה השם ממבט שלו. כלומר, הוא מעלה את הכל בבת אחת בשנייה אחת. כלומר, אין דבר כזה לשרה, היא לא צריכה את כל זה. ב-127, בגלל שהעלייה שלה היא ספונטנית כזאת, היא מעלה את הכל ברגע אחד. בואו תראו מה הוא אומר. אבל על ידי פרחה נשמתה, עלתה בבת אחת אל שורשה. והנה, שאנחנו עוברים ליעקב, יעקב אבינו נפטר ב... היא נשארת אותו ריק, 147. זה השנים של יעקב. בסדר? כי השם יתברך יבטיח לו, אנוכי העלך גם עלו. מה זאת אומרת? אתה לא צריך גם אתה, שממבט מי מטפל בך? אני. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי העלך גם עלו. אתה תעלה בזכותי, אני מעלה אותך. ממילא העלייה שלו הייתה בכמה שנים? 10 שנים. למה 10 שנים? למה 10 שנים? בגלל שהקדוש ברוך הוא אנוכי עלך גם עלו זה 10 שנים, למה? זה בגלל שזה מפדר לנו את השיעור, שיהיה טוב? יש לו 47, נכון?
הוא 47. יש לו בעשרות בכיסא?
לא, תשימו לב טוב. אם הוא מת בגיל 147, אנחנו חייבים לומר שהעלייה שלו הייתה ב10 שנים, למה? כי מה זה המספר הבסיסי? 137. אז 137 אנחנו רואים שהוא נפטר ב-147, אנחנו יודעים שגם הוא התחיל לעלות בגיל הזה, רק לאברהם לקח 42 שנה ולא לקח רק 10 שנים, כי הקדוש ברוך הוא העלה אותו בכבודו בעצמו.
תראה איך הוא משחק פה על כל העניין. וגם דרשת חז"ל יעקב אבינו לא מת, חוץ מזה, שהקדוש ברוך הוא, כן, חכמים אומרים לנו שיעקב אבינו לא מת, נו, שעדיין הוא חי ולא עלה כדרך הנפטרים, הוא לא כמו כולם, שיש להם מדרגות של מ"ב. אברהם אבינו יש לו מדרגה שלמה של מ"ב, אבל מי שהקדוש ברוך הוא לקח אותם בצורה אחרת, לא. אבל החי נושא את עצמו בגדר אחר. נמצא כי האבות הקדושים השלימו בניין האילן הקדוש, שורש ענף ופרי. תשימו לב, כולם אותו דבר. מי שלא רואה את זה, הוא רואה 1 מה-37, 1 מה-27, 1 מה-47. הוא קצת מתחיל להבין מה קורה פה, אבל הוא לא רואה את הקשר. פה אנחנו לומדים שכולם אותו חשבון, רק תלוי איך הם עולים בשמיים. כולם אותו חשבון, אפשר לומר שכולם נפטרו באותו גיל. זה פשוט. רק העלייה שלהם הייתה בצורות שונות. יפה מאוד, אני לא מדבר על שנים, לא אכפת לי משנים, אני מדבר על שלמות. יש אדם שהוא בגיל 37 כמו אריזל, והוא כמו בן אדם בגיל 1800 שנה. עם כל הלימוד שיש לו, או יותר. כן, אריזל השיג מה שהוא השיג וכמה שנים. ילד קטן, כן? רבי נחמן מברצלב, בן כמה הוא היה? 37. הרמח"ל, בן כמה הוא היה? 37. כולם ילדים קטנים. אתה מדבר על רבי נחמן, מי שלא מכיר אותו, חושב שהוא בן 120 לפחות. כלומר, יש ביטוי בצרפתית. La valeur n'attend pas le nombre des années. מה זה אומר? שהאיכות לא מחכה לזמן, לשנים שלך. אתה יכול להיות איכותי בגיל צעיר, אם אתה רוצה. זה לא בגלל שאתה בגיל 80, שאז אתה עכשיו איכותי. היית יכול להגיע לזה אפילו בגיל 25, רק לא התאמצת. והנה, מצינו בחז"ל, אלמלא שמרו ישראל שבת אחת מיד נגאלים. עכשיו אנחנו חוזרים לגאולה שלנו, זה מה שמעניין אותנו. אם היינו שומרים שבת אחת, מיד נגאלים. למה? ויש להבין עניין שבת לגאולה, מה הקשר בין שבת לגאולה? ונראה את זה גם כאן הביאור כדברנו, אותו דבר, אני לא יוצא מהשיעור, אני נשאר בשיעור הזה. דהנה בשבת מצינו שלושה זמנים, נכון? שלושה זמנים יש בשבת. ליל שבת, ויום שבת, ו... מה זה שלוש סעודות, כלומר, סעודה שלישית היא השלוש סעודות, היא גומרת את השלוש סעודות. והנה, אז מה זה? יש לנו סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית. דרך אגב, מי שלא עושה סעודה שלישית, הוא נכנס למנגנון של חבלי משיח. כתוב, אותו דבר, מעניין. אם אתה רוצה להתפטר מהמצב הזה של חבלי משיח, תשמור תמיד לאכול סעודה שלישית בשבת, כי היא חשובה עוד יותר מכל הסעודות שהיו לפני. דווקא שם אתה לא אוכל. אתה לא רעב? אז אל תהיה טיפס, תאכל פחות לפני. ותהיה רעב, שתהיה לך גם בתיאבון סעודה שלישית. ואם אתה באמת לא רעב, לא מבקשים ממך להיות רעב. תעשה המוציא וזהו. אל תאכל הרבה. והנה, לשבת, עכשיו אנחנו פה עולים בקבלה, לשבת עיקר העלייה הוא בזון. הנה, אנחנו פה, זה חול, תקלו. הנה, עכשיו אנחנו יום חמישי, מחר בעזרת השם, כן? עוד מעט, הנה עכשיו, זה כבר היום, אבל בבוקר, כשניכנס לשבת, איפה אנחנו נכנסים? בשלב הראשון, ביום שישי בלילה, לך דודי, לקראת קלה. זאת אומרת, העלייה שלנו בשבת, קודם כל היא חוצה את האטמוספירה. זה העלייה שלנו הראשונה, אי אפשר להגיע לחלל לפני שעוברים דרך זה. אז כל זה, זה יום שישי בלילה. אתה הולך לישון, גמרת עד פה. אתה אומר, בעזרת השם, מחר אינשאללה, אני ממשיך לעלות. אז המדרגה הראשונה בעלייה היא בזול, כי המלכות עולה נגד הזה. יש מדרגות שם, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, היא אותה כל השבוע רגלי היורדות מוות, כן, כל השבוע אתה בתוך המדרגות התחתונות, והזה מקבל מקיפים גדולים. כלומר, יש פה מהזה, כן, מקיפים גדולים שבאים מחוכמה ומבינה, זה נקרא שמירה גדולה. לכן בשבת לא מבקשים שום דבר, ואין פחד משום דבר, ולא אומרים תציל את השטן מפנינו ומאחרינו, לא אומרים את כל זה, נכון? למה? לא, איפה? לא, 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 לא בקשות של פחד, של אנחנו דואגים מזו, מזו, מזה, אין כלום בשבת. תראי לי מקום שאנחנו מבקשים, והסר השטן מפנינו ומאחרינו, אין דבר כזה ביום שישי.
אבל אני
יכולה
לבקש את הדבר במשלת אוכל.
זה לא בקשה שהיא בקשה מלשון פחד, זה התקדמות. אתה לא בורח ממשהו, אתה הולך לכיוון משהו. ביום שישי אנחנו בורחים ממשהו כדי להיכנס לשבת. אבל כשנכנס כבר לשבת, אתה כבר לא בורחת מהחול. רק את עולה בתוך השבת עצמה. באמת? נמצא, עבית לי פה? נראה לי בחתונה. מאיזה תפילה? אצלנו הסתן אנחנו מפני אחר, לא פתאום, שום אדם.
תפילה עולה מעצמה.
בוודאי, אין לנו ביום שישי בלילה את האשכנזים יש דבר כזה? ועשר הסתן מפנינו מאחרינו? חז ושלום.
לא,
חז ושלום, אין דבר כזה. נמצא, כילי שבת נגד זין תחתונות. הנה, זין תחתונות. 2, 3, 4, 5, 6, 7, זין תחתונות. ביום שבת עולים זון במקום, לאן עולים ביום שבת? אבא ואמא. שבת בבוקר, עולים למדרגה עליונה יותר, הכל מתחיל להיות בהיר, וניזונים מפה דעתיקה. כלומר, יש שם אוכל רוחני גבוה מאוד, זה הסעודה הגדולה של אברהם אבינו, וזה בחינת חוכמה ובינה נגד 20 שנה. ובמנחה, הזה עולה במקום דיקנה דאריך. כלומר, סעודה שישית, אנחנו עולים עד לפה, עד לזקן של פה. כאילו פה היה זקן. שם אנחנו עולים. אתם מבינים מה זה סעודה שלישית? שם יושבים שם, ואפילו לא מדברים, רק אומרים, ניגונים. אין מה לדבר בכלל, אתה בעולם גבוה. בחינת 100 שנה. ועל ידי ג' סעודות אלו, מתקנים כל הקומה, אז מה אני עושה בשבת בעצם? מה אני עושה? אני עושה בדיוק את חיי שרה. כלומר, כל שבת זה חיי שרה. יש לי שני בשנים, ויש לי שנה, ומאה שנים. שני חיי שרה. אז כל פרשה, אם אתה לא יודע, תגיד חיי שרה. איזה פרשה היינו? חיי שרה. ועולים מיטת הלילה, אנחנו עולים ממטה למעלה, ואם עלה שמרו ישראל שבת אחת, מיד נגלים. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי אתה בונה את כל הקומה, כמו הגאולה.
אתה אומר, הוא עושים שבת אחת, פתאום היום זה...
לא, 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 יש, 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 שבת אחת, יש לי שבתות, חכמים יש להם הכל. אם שניים שונים, שכינה ביניהם, אפילו אחד שונה, הקדוש ברוך הוא יושב מולו, יש הרבה, אל תדאג. אתה נתפסת רק לשתיים.
לא, עכשיו אני נתפס אחד.
לא, אבל אתה נתפסת רק לשתיים, חשבת שרק זה אמרו. אז זה מיד נקרא מיד נגאל. והנה, מרחו, רבי חיים ויטל, בהקדמת עץ חיים כתב, כי הגאולה תלויה בלימוד תורת הנפטר. אם אתה לא לומד קבלה, אי אפשר גאולה. ככה הוא אומר, רבי חיים ויטל בעצמו. למה? כמו שהביא שם כמה מאמרים בזוהר הקדוש, הוא מביא מהזוהר מלא מקומות, כן? כבר למדנו הרבה פעמים על הדבר הזה. ונראה להסביר העניין על דרך המבואר. למה? אז אני עכשיו נשאר בשיעור שלי, אני לא יוצא מפה, אני חייב ללמוד את הגאולה שהזוהר הוא הלימוד של הגאולה, גם כן בתוך המערכת של השיעור שלי פה. והנה, עיקר לימוד הקבלה הוא לדעת סוד וכוונת כל מעשה המצוות. עשה ולא תעשה. כלומר, כשאני לומד קבלה, אני מבין את המצוות שאני עושה. זה פנימיות. אם מצוות עשה, אם מצוות לא תעשה. שבת ומועד, ענייני שבת, כן? ומועד, כדי שאדם יקיים על מצוות מתוך דחילו ורחימו. זאת אומרת, מתוך יראה ואהבה.
ושלמות הכוונה. לא כמו אחד שאומר, עושה, אמרו לי. למה אתה עושה? ככה אמרו לי, אני לא יודע מה. אמרו לי, ככה אני רגיע, אני לא יודע, ראיתי את אבא שלי עושה, ככה אני עושה. אתה לומד, אתה חייב ללמוד. זה מאוד, זה מה שאנחנו לומדים כל יום בבוקר. כל יום בבוקר אנחנו לומדים ליקוטי הלכות, זאת אומרת, הלכה לפי הקבלה. והנה, תורה שבכתב היא שורש הכל. תורה שבעל פה, אל תדאג, מה זאת השנה? שמעתי אותך. תורה שבעל פה הוא עץ, וענפיו שמפרשים התורה שבכתב. זאת אומרת, מה זה התורה שבכתב? זה הגזע, זה. תורה שבעל פה פתאום פותחת לך את הכל, נכון? התורה שבעל פה קיימת לפני, אבל לא קיבלנו אותה. קיבלנו את התורה שבכתב. היא קיימת. הפוטנציאל שלה הוא לפני התורה שבכתב. והענפיו שמפרשים התורה שבכתב זה התורה שבעל פה. קיום המצוות, מה זה קיום המצוות מתוך המידות אהבה ויראה? זה הפירות. אז יש לי מצוות זה פירות, תורה שבעל פה זה ענפים, ותורה שבכתב זה הגזע. כי אם אדם מקיים מצווה בלי מידות הלב, אתה עושה מצוות מה?
איפה השורש?
השורש זה בעיונים יותר גבוה, וזה בעצם תורה שבעל פה. בסדר? אבל אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אם האדם מקיים מצווה בלי מידות הלב והמוח, כלומר הוא עושה מצוות אבל אין לו את הכוונה הפנימית. זה כמו פרי בלי טעם. יש לו פרי. בחוץ לארץ יש פירות יפים כאלה גדולים עדפים, אין להם שום טעם לפעמים. כמו גוף בלי נשמה. כמו היופי החיצוני. כן, הייתי בחוץ לארץ לפני שבוע, אמרו לי, אה, זה יפה, נכון? אז אמרו לי, כן, יופי חיצוני, אין נשמה. מה, זה יפה, בוסטון? לא. יפה, אבל אין נשמה. מה אני אעשה? יפה, בלי נשמה. אין פנימיות, זה יפה, זה תלו גלויה. גלויה. כלומר, לא פנימית, גלויה. נכון, אז זה יפה, זה יפה. מי שמתעסק ביופי החיצוני, הוא אומר זה יפה, ונכון, זה יפה. אבל חסר חיים. ועל ידי ידיעת הכוונה, כשאתה יודע את הכוונה של הדברים במצווה, מעורר בכך המידות השייכים למצווה הזו, פה בארץ ישראל אני רואה יפה. אמרו לי, אתה רואה לך עיניים אמיתיות? לא. אני רואה את הדברים בפנימיות, לכן אני רואה את היופי שבארץ ישראל. זה מספיק לי, אני לא צריך ללכת לשום מקום. המידות השייכים למצווה זו נעשה זה פרי עם טעם ויופי, וזה כוונת מרחו, ועל ידי לימוד הנסתר, שאתה לומד סוד, יכולים להשלים האילן, השורש והענפים, פרי, כלומר הכל, שורש, ענף ופרי. אז מה עושה זה שלומד קבלה? הוא מתקן שורש, ענף, זה פרי. אז מה זה עושה? גאולה. אותו דבר, כמו שבת, תעודה ראשונה, תעודה שנייה, תעודה שלישית, וכמו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כלומר, גם לימוד הפנימיות, גם עניין של, מה אמרנו לפני? תורה, מצוות והבנה, וגם כן הצדיקים, האבות, כולם הכינו את שלב הגאולה. אתם מבינים מאיפה זה התחיל כל זה? ממאמר אחד קטן של הזוהר הקדוש, שב-1290 תהיה גאולה. מי שלא מביא את הזוהר הזה, מה הוא עושה? הוא אומר, כאילו תהיה תראה במה מצאתי. כן, תופס את זה, מטלם, והולך להגיד לכולם, הנה הגאולה הייתה צריכה להיות ב-1290, אבל לא הייתה, וזה פספסנו. לא מבין מה קורה שם בפנים. והענף הוא פרי, וכיוון שהגאולה תלויה בבניין כל האילן, כי זה הגאולה, המבואר בזוהר הקדוש, ממילא הכל תלוי ועומד בלימוד הקבלה. הרגעים לעניינים אלו שהזכרנו מקרבים את הגאולה. גם העונה אמן ישע מרבה, שזה עניין התפילה, שתיים כתבתי לכם, וקיום מצוות שבת כהלכתה, כלומר גם שבת, ושלוש לימוד תורת הנסתר. שלושת הדברים האלה מקרבים את הגאולה. שואלים אותי, מי על הבוקר עד הערב כבר 10 שנים, מה צריך לעשות כדי לקרב את הגאולה? הנה, אדוני, מה צריך לעשות כדי לקרב את הגאולה. אחד, לענות אמן יש שמר הבא כמו שצריך בבית כנסת, ולא לדבר בזמן הקדישים, ולא לחלום בזמן הקדישים, שאנשים לא עונים, הם במקום אחר, כי הם לא יודעים לעשות שני דברים באותו זמן. אז המחשבה שלו שם, הוא עונה אולי לאמן אחד בכל הקדיש, כשהוא חוזר, מהסיבוב הרוחני שלו.
אם הוא חוזר.
אם הוא חוזר. ואז הקדיש עבר, ואז זה עבר, והוא שם, כן. הוא לא מדבר. אבל הוא שם, הוא חושב. כשהוא חוזר לפעמים ככה, אז הוא מרמם. הופ, לא שם בו, מה? עבר עוד המם. מה? אמצע תפילה זה אמצע תפילה. אם הוא באמצע תפילה, זאת אומרת שאו שהוא, ממה נפשך, או שהוא הגיע באיחור לבית כנסת ומחר צריך לזהר שלא להגיע באיחור, ואם הוא לא באיחור והתפילה שלו מתארכת, אז אין לו שום בעיה. הוא חלק מהמניין. לכן חשוב מאוד כמה שיותר להתפלל במניין. בגלל שזה חשוב לענות על זה. עכשיו אני לא אכנס לזה כי זה יותר מדי מסובך, אבל זה צריך ללמוד זה. אנחנו, אם אתם רוצים, יש לכם עוד זמן כמה דקות?
יש.
או שנפסיק פה. נפסיק. אני חושב שנפסיק פה, אבל זה גם חלק שהוא יותר גנוז, וצריך להבין יותר, כי זה חסדים מגולים וחסדים גדודים. אז בעזרת השם, מהשיעור הזה צריך לתת משלושה דברים. לענות כמו שצריך לקדישים, כף חס מילים, האמן יש הרבה בכל כוחו. דבר שני, מצוות שבת כהלכתה, לעשות השבת כמו שצריך, סעודה ראשונה, סעודה שנייה וסעודה שלישית, וברוך השם גם כן ללמוד פנימיות התורה, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.